דבר ראשון, איזושהי הקדמה, גם קצת עליי, ומי שלא מכיר אותי, וגם קצת על ההרצאה. דבר ראשון, אני מתעסק בעולם התוכנה ובעולם הסטארט-אפ כבר די הרבה זמן. טכנולוגיות רבות ומגוונות, והרבה מאוד עבודה על תהליכי פיתוח, על צוותים, וגם בחברות שאני עבדתי, שהן רבות ומגוונות מסטארט-אפים ועד IBM. וגם בייעוץ לחברות חיצוניות, וזו הסיבה למעשה להרצאה הזאת. היה איזשהו משהו שכשהייתי יותר צעיר ועם פחות ניסיון מאוד מאוד הטריד אותי בחברות מסוימות, ולא קרה בחברות אחרות, וביחד, ועם הזמן, לאט לאט, ועם הניסיון ועם הרפיטיטיב, עם דברים שקרו שוב ושוב, התחלתי להבין מה זה הדבר הזה שאני רואה, מה זה הדבר שמפריע לי, וכאן אני אנסה להסביר את זה לכם. וקצת על קצת מראש על ההרצאה, הרוב כאן זה עניין פסיכולוגי. זאת אומרת, דיפנסיב פרוגרמינג, ומה שאני קורא לו דיפנסיב פרוגרמינג, ואני אגדיר אותו, הוא עניין של פסיכולוגיה, ומתוך זה אין חוקים. זאת אומרת, זה דברים שאנחנו רק צריכים לשים לב אליהם. המטרה שלי בהרצאה הזאת זה אולי להעלות איזשהו רעיון חדש לאוויר, משהו שאתם ראיתם, משהו שאתם אולי שמעתם, או משהו שהטריד אתכם או לא, ופשוט שתשימו לב אליו, וגם כמה רעיונות של אולי מה יעזור לכם שזה לא יקרה. יש כמה נקודות של קוד, לא הרבה, ברובי, לא נורא, מאוד מאוד מובן, ולמרות שאני מאוד מאוד רוצה לעשות איזשהו דיון כאן, או לשמוע שאלות ובאמת לענות, מראש אני אומר לכל חוק, יש יוצא מן הכלל. זאת אומרת, המטרה שלי כאן היא לא להגיד, זה מה שקורה, וזה העולם, ואין אופציה אחרת. בסדר? אז קחו את זה לחשבון כשאתם שואלים שאלות.
אז
קצת best practices או דוגמאות של קוד. שאני ראיתי כל הדוגמאות של קוד האלה, למרות שלא כולם היו ברובי במקור, הן דוגמאות אמיתיות. עניין של validation של input. ברובי, אתם לא, בטח לא רואים את זה, כי אני לא ציפיתי לחדר כזה גדול, אבל יש לנו כאן איזשהו מתודה פומבית, public, והיא מקבלת איזשהו input, בודקים אם ה-input הוא משהו אחד לעשות משהו מסוים, ה-input הוא אחר לעשות משהו אחר, input שלישי לעשות משהו שלישי, והמשהו השלישי הזה, זה כל דבר אחד זה לעשות אותו, וכאן שוב פעם בודקים מחדש, מקבלים את אותו input ובודקים בדיוק את אותה שאלה. למה? כי זה מאוד מאוד חשוב בכל מתודה, שהמתודה תדע להגן על עצמה, והמתודה תדע לסגור את עצמה כאיזושהי חבילה סגורה שאפשר לבדוק, שאפשר להבין וכולי. במהירות, עוד איזשהו best practice, exceptions הם מאוד מאוד בעייתים, ולכן תמיד 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 כדאי באיזשהו מקום לעשות rescue או לתפוס את ה-exception ופשוט להחזיר מה שצריך. זאת אומרת, במקרה כזה, מבחינת רובי, כשמוצאים, מחפשים איזשהו משהו בדאטאבייס, לא מוצאים אותו, זה זורק אקספשן. אנחנו לא רוצים שיהיה כאן איזשהו משהו לא ידוע, או שהאקספשן יתפס, אנחנו מחזירים ניל. ניל זה הנכון. שמות של מתודות. אני ראיתי הרבה מאוד פעמים שאנשים מתחבטים ואומרים שמות של מתודות, כן נכון, לא נכון, להתעמק בתוך זה ולעשות דברים מסוימים. בסופו של דבר, השם של המתודה הוא לא עד כדי כך חשוב. כשיש בעיות של מולטי-ת'רדד, אני לא אכנס למה זה, אני משער שרוב האנשים כאן מכירים, מתחילות הבעיות, ואתם לא מבינים מה קורה, כדאי להתחיל לשים לוקים. לוקים בכל שפה זה בצורה שונה, אבל אחת הדרכים לפתור זה להתחיל לשים לוקים, ולהגן על התוכנה.
פשוט לנעול דברים.
וכמובן רפקטורינג, נושא מאוד מאוד טעון. אם אתם לא מכירים את הקוד, אז עדיף לא לעשות את הרפקטורינג. עכשיו, משהו שמעניין על כל הדוגמאות האלה ודוגמאות אחרות, וזה מה שלמעשה זה מהות כל ההרצאה הזאת, במשפט אחד, כל הדוגמאות האלה פשוט לא נכונות. וכל הדוגמאות האלה הן דוגמאות אמיתיות שראיתי בקוד. מה זאת אומרת? ואני אבוא עכשיו שורה שורה ואני אנסה כל אחת מהדוגמאות למה להראות שמבחינתי, כשאני רואה אותם בעולם של תוכנה, גם אני בטוח שהרבה מאוד ראיתם, וגם למה מבחינתי זה עושה לי פשוט רע. אז תמיד לעשות ולידציה של קוד בכל מקום, בכל שלב בתוך הזה, מגיעים לקוד ארוך ומיותר. כל המתודות הפנימיות, הפרייבטס, הם מתודות שלכם, פנימיות, לא אמורים להתעסק בהם בחוץ. הקוד הוא כבר validated, קוד צריך להיות validated, במיוחד שזה user input, הוא צריך להיות validated once, כן? אנחנו לא יכולים להכניס כל דבר לתוכו. אבל once it's validated, ברגע שזיהיתם את נקודות הכניסה של input למערכת, לא צריך להתחיל לחפש את זה כל פעם. מה זה אומר שמחפשים את זה כל פעם? חוץ מאשר שכותבים קוד, חוץ מאשר שזה נהיה גדול, חוץ מאשר שמאוד מאוד קשה לתמוך בזה ולבדוק את זה, זה אומר שסתם לדוגמה, מחר אתם משנים את האינפוט, אתם צריכים לשנות אותו בכל המקומות האלה. אם לדוגמה כאן, אני לא יודע אם אתם רואים, אבל אני בודק שזה סטרינג, ומחר אני רוצה להכניס לשם איזשהו טייפ אחר או משהו כזה, אני צריך להתחיל לשנות בכל המקומות, אני צריך להתחיל לשנות בכל המקומות, וזה עוד קל. מה קורה אם אני צריך לשנות קוד שלא אני כתבתי? כאן זה קוד יחסית פשוט, זה קלאס אחד, זה אני כתבתי, אני זוכר, אני חוזר ומשנה. מה קורה כשאני לא יודע? תראו בהמשך מה קורה. תמיד להגן מ-exceptionים, לתפוס את ה-exception ולהחזיר, big no-no. זה, אני אדבר קצת למה זה קורה, אבל במקרה שכזה, אתם יודעים שמתי שאין לכם איזשהו input מסוים, זה יכול להחזיר exception, תבדקו שאין את ה-exception, תבדקו ותחזירו את זה, זאת אומרת, תבדקו שאין את ה-input ותחזירו מה שאתם רוצים, אל תגידו אני תופס את כל ה-exceptionים, כי חלק מהם אני יודע למה הם קורים, ואז אני יודע מה לעשות. תמיד יכול להיות שם איזשהו exception שלא ידעתם מהו. תמיד יכול להיות שיש את הפרמטר שרציתם, אבל הוא בא בפורמט לא ידוע. כל מיני דברים כאלה. אם אתם מכירים איזושהי בעיה, תראו אותה, תבינו אותה, תפתרו אותה. Naming is not important, וזה כאילו מתודה אמיתית שאני פעם הייתי צריך לטפל בה, take and send. לא יודע מה רוצים ממני, אני ראיתי אותה, היא לוקחת מאיפה, היא שולחת לאיפה, היא multi-threaded aware, היא לא, איך אני בודק אותה? take and send. לא יודע. זה מתודה אמיתית. דרך אגב, אנחנו צחקנו עליה באימיילים חודשים אחרי זה, זה אחד הדברים הטובים שקרו. אל תשכחו שזה משהו חוזר, ואני מנסה מאוד מאוד להסביר את זה להרבה אנשים. קוד נכתב פעם אחת, אבל הוא נקרא הרבה פעמים. הוא נקרא הרבה יותר פעמים ממה שהוא נכתב, בין אם זה על ידיכם, בין אם זה על ידיכם חודשים אחרי שכתבתם אותו, ובין אם זה על ידי מישהו אחר. קוד צריך להיות מאוד מאוד ברור. אנחנו רואים את זה בתרבות ההאקרים ובתרבות סטארט-אפים, הרבה פעמים מנסים לעודד אנשים לכתוב המון בשורת קוד אחד. זה מגניב, הצלחתי להוציא ב-64 קרקטר, זה משחק טריוויה. בעולם האמיתי זה לא דבר כל כך יעיל, זאת אומרת, תכתבו משהו טיפה ליותר ברור, לא כזה משתמש בכל הנקודות קצה של השפה שלכם, זה יהיה הרבה יותר טוב לכם בעוד 3 חודשים, וזה יהיה הרבה 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 יותר טוב לבן אדם שלוקח את הקוד שלכם עוד שנה. When in doubt, lock it. וואו, כאילו, כמה, אני יכול לדבר הרבה מאוד על למה זה לא נכון. יש פתרונות לפעמים של multi-threaded שהם פתרונות מוצריים. בחרתם איזה שהם תהליכים במוצר, דברים יכולים לקרוא בו זמנית, זה מתחיל להיות לכם בעיות של לוקינג. לפעמים הפתרון בכלל יכול להיות מוצרי. אל תאפשרו איזשהו פלואו מסוים במוצר, אם אפשר. אל תאפשרו כל מיני אנשים שונים לשנות דבר מסוים בו זמנית. לפעמים אי אפשר. ולפעמים צריך לעשות לוקינג. לוקינג אפשר לעשות בהמון רמות. אפשר לעשות ברמת האפליקציה שלכם, אפשר לעשות ברמת הדאטאבייס, אפשר לעשות עם איזשהו משהו חיצוני. אפשר לעשות אם אתם ווב, שהווב סרבר שלכם יגן עליכם מדברים שהם בו זמנים. מה שאני בא להגיד זה, אל תמהרו עם לוקינג. זאת אומרת, תנתחו, תבינו את זה לעומק, מה שקורה שם, ואז רק תחליטו איך אתם עושים לוקינג, איפה אתם עושים לוקינג. אחד הדברים החשובים כאן זה, when in doubt lock it, אני רואה לפעמים לוקינג שלא קשורים לכלום, ולוקינג שהם הפלואו היחידי שנועל את עצמו. נועל בפני מה? לא ידוע, אבל נעלתי, זה יהיה בסדר. מאוד מאוד מסוכן, מאוד 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 קשה לתמוך בדבר כזה, מאוד 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 קשה ללכת אחורה. אחד מהדברים בלוקינג שהוא בעייתי במיוחד, זה שמאוד קשה ללכת אחורה, מדי שיש לכם אפליקציה שהיא בת שנה, לוקים מפוזרים בכל מקום, חלקם חיוניים, חלקם פחות, אבל ללכת אחורה זה מאוד קשה. Don't refactor the code if you don't know it. Don't code the code if you don't know it. זאת אומרת, refactor זה איזשהו משהו שהמטרה שלו היא להיות יעיל מאוד, להפוך קוד, אני אדבר על זה קצת בהמשך, אבל להפוך קוד ליותר יפה, בלי לשנות את ההתנהגות יותר מדי. אולי איזושהי נקודה מסוימת ביותר בשפות דינמיות, שפות שיותר תומכות ב-TDD כקונספט, אל תעשו ריפקטור אם הוא not tested. זה אני מוכן לקבל, אני לא חושב שזה חוק הכרחי, אבל זה עדיף. אבל אם אתם לא מכירים את הקוד, תכירו אותו. אל תגידו, אני לא עושה ריפקטור, אני לא יודע מה קורה. עכשיו, הדברים האלה והסיבות ללמה אנשים עושים את זה, הם רבות ומגוונות. אני גם נתתי כאן כמה דוגמאות, זה לא כל הדוגמאות, אבל אני ניסיתי לאסוף איזשהו אוסף לפי עינונים בקהל, אני רואה שראיתם אותם. אני רואה אנשים שאומרים, שפשוט לא יודעים. אתה אומר להם, למה עשית את זה? לרוב ניוביז יותר. הם לא יודעים בדיוק מה, למה זה קורה ולמה הם עשו את זה, הם עשו את זה. אחת הדוגמאות היותר מוכרות לזה, למה נעלת? לא יודע, כי קראתי משהו באינטרנט והייתה כאן איזושהי בעיה של דדלוק. לך עשיתי לוק, לא יודע. אחרים זה can be bothered, אני קורא לזה. אנשים שאומרים, לא יודע, עשיתי את זה. כאילו, אני... אל תעמיס אותי ביותר מדי מידע ויותר מדי שאלות, עשיתי את זה. והמעניין יותר זה שאנחנו מפחדים מפרודקשן מלדאון. זאת אומרת, ידענו שזה לא בסדר, אנחנו מבינים לגמרי זה לא בסדר, אבל אם היינו עושים את זה, הכל היה מתרסק. זה פשוט לא היה עובד. עכשיו, אני לוקח את שלושת הדברים האלה, למרות שרוב ההרצאה שלי זה על זה, אני רוצה שנייה להתייחס לשתי הנקודות הקודמות. אם יש לכם מתכנתים ואתם רואים את זה, ואומרים לכם, הם לא ידעו, אז הפתרון הוא ברור. צריך ללמד אותם. זה בסדר. לא כל מתכנת בא, לא כל מתכנת יודע הכל. הוא לא יודע דברים מסוימים, מולטי-סרדד זה דברים קשים, ריפקטורים הם דברים לא פשוטים. Naming conventions, נכונים או לא נכונים, אנגלית לפעמים היא לא שפתיהם. זה דברים לא פשוטים, צריך לדבר עם אנשים, צריך להיות סבלניים לאנשים, צריך ללמד אותם. אנשים שכן be bothered, שידעו את זה, אבל פשוט אין להם כוח לדברים האלה, לדעתי, מצטער, אבל כאילו, באזור של תוכנה טובה פשוט אי אפשר לעבוד איתם. אבל afraid of production meltdown זה צריך להבין. צריך להבין מאיפה זה מגיע, זה לא דבר כזה פשוט. מאוד מאוד קל לעמוד כאן באיזושהי הרצאה בכנס של גוגל ולהגיד, כנס של ריברסים בגוגל ולהגיד, לא, אני נלחם כל דבר עד הסוף, אני, quality אצלי זה יותר חשוב, אני לא אכפת לי כלום, ואז מחר אתם בעבודה חזרה, ואוף, חייבים להוציא איזשהו בג ובום, מעיפים את זה. זה לא פשוט. אז מה הסיבות בתכלס, כשאנשים מדברים, ושוב, לא אלה שאומרים שהם לא יודעים, ולא אלה שאומרים ש- they can't be bothered. הסיבה הכי פופולרית זה אנחנו ממהרים. לא היה זמן לעשות ריפקטורינג, אני ממהר, אני חייב להוציא את זה, לא ידעתי בדיוק מה קורה, טה-טה-טה-טה-טה-טה, מיהרנו. The code is too complicated. במיוחד, כמובן, לא בסטארט-אפים מהיום, אבל סטארט-אפים שהם כבר בני 3-4-5 חודשים, בן אדם קיבל קוד שהוא לא שלו, הוא לא יודע בדיוק מה קורה, הקוד עובד, נורא נורא קשה לו לעשות ריפקטורינג. הקוד מסובך, הוא מפחד, אז הוא צריך לתקן שם איזשהו משהו קטן, הוא תיקן, ולא נגע. באותו רעיון אני לא יודע מה קורה שם. תשובה נורא נורא פופולרית, שאני שומע בהרבה מאוד מקומות. אני לא מכיר את חתיכת הקוד הזאת, אני מכיר את הפלואו, אני מכיר את המתודה הראשית, את כל הסאב-מתודות. לא יודע, זה דברים שכאילו אני מבין את השפה, אני לא יודע בדיוק מה קורה שם, אני לא מתעסק עם זה. הקוד שם מגעיל, גם משפט מאוד מאוד פופולרי, ואין טסטים. אין טסטים, אז אני לא עושה ריפקטורים. משפט שאולי, שוב, אני אמרתי קודם, אני אולי מסכים איתו, אבל מה שאני לא מסכים איתו זה, אם אין טסטים, תכתבו טסטים. אני לא מסכים אם אין טסטים, אל תעשו ריפקטור. אבל באמת, רוב הדברים האלה בסופו של דבר, when you go down to it, וכמו שאמרתי, רוב ההרצאה הזאת, המטרה היא, תשימו לב לדברים האלה ותדעו קצת איך לטפל בהם, זה פחד, ופחד זה לא דבר פשוט. אוקיי? ואנשים חיים באיזשהו עולם כזה, וזמן הוא גם בעייתי. מה זאת אומרת? צאו מתוך נקודת הנחה שלעולם אין מספיק זמן. בואו נצא מתוך נקודת הנחה הזאת. אני לא ראיתי אף פעם, באף מקום שהייתי, מישהו שעמד כאן במקומי בהרצאה על development או בהרצאה על מוצר, והוא אמר, תשמעו, אני עשיתי את כל מה שרציתי. כל מה שרציתי הוא שם. במוצר עשיתי את כל הפיצ'רים, לתוכנה היה לנו את הזמן, לכל מה שרציתי, תיקנו את כל הבאגים, והיוניט טסטינג כולם מושלמים. אבל כשאתם מוצאים את הזמן הזה, כשאתם משקיעים בו ועובדים עליו, זה worthwhile כשאתם מוצאים אותו על quality. וזה מאוד מאוד חשוב. התפיסה. כשאתם רוצים לעשות כזה שינוי, כשאתם מסבירים למישהו חדש למה זה, כשאתם דנים עם מישהו שאומר לכם אין זמן, אני לא יכול, אני לא מבין, הסיבה תמיד צריכה להיות שאנחנו רוצים quality code, אנחנו צריכים quality product, אנחנו רוצים quality business. כשמוצאים את הזמן על quality ולא על דברים אחרים ולא מסיבות אחרות, coding conventions, סתם לדוגמה בעולם של ה-C++, דיברו הרבה על naming conventions, ותמיד היו המון המון דיונים האלה על מה ה-naming convention הנכון, וקפיטל לטר, לא קפיטל לטר, ידה ידה ידה. איזשהו, אין סוף דיונים שבסופו של דבר, הדבר הכי חשוב נעלם מעיניים של אנשים, שמה שחשוב זה שיש שם את ה-naming convention. בסופו של דבר, לא כל כך משנה איזה naming convention יש. מה שחשוב זה שכולם יתנהגו באותה שפה, ידברו באותה שפה והכל יקרי. זאת אומרת, כשאתם מוסיפים ועובדים על quality, אז זה שווה. פיר, וכאן אני לקחתי ציטוט ישירות מויקיפדיה, אבל fear is an emotion, ואני הדגשתי כאן את האמושן, induced by perceived threat, which causes entities to critical away and usually hide. למה? חוץ מאשר שזה מעניין, שזה הגדרה של fear, הקדשתי כאן כמה דברים, זאת אומרת, זה אמושן, לחשוב שיש, שאתם תעבדו עם אנשים, או שאתם בעצמכם fearless, או שלא, זה לא אנושי, זה לא, לא צפוי, אתם תמיד תתקלו באנשים שמפחדים, וזה בסדר, מפחדים מ-threat, זאת אומרת שדרך לנטרל fear, היא להבין את ה-threat ולטפל בו באופן ישיר, ומפחדים גם, זאת אומרת, מאיזשהו משהו, מ-entities מסוימים, שוב, אנחנו נכיר את ה-entities, אנחנו נפתור את ה-entities, אנחנו נתקדם. Knowing your code. דיברתי על זה לרגע, אבל בואו שנייה נחזור אליו. זה ה-entities שלנו. אנשים מפחדים מ-entities, מ-unknown entities. הם לא יודעים מה יקרה. הקוד הוא החבר שלך. For lack of a better sentence. כשאתה מתכנת, זה העולם שאתה חי בו. אוקיי? וזה הפילוסופיה, לפחות לפי האמונה שלי, שאתם צריכים בתוך הארגון שלכם לקדם. זה מה שאנחנו עושים. אנחנו לא באים לפתור שורת קוד, אנחנו לא באים לפתור בג, אנחנו לא באים להוסיף עוד איזושהי נקודה פה ושם. אנחנו צריכים להכיר את הקוד, זה המערכת שלנו. כשמכונאי רוכב באופניים ובאופנוע, הרוכב, הוא מכיר כל מקום, כל דבר. הוא חייב. הוא חייב לדעת מה קורה כשמשהו לא עובד, הוא חייב לדעת איך לשנות דברים. אתם לא יכולים להכיר קוד מלא ביום הראשון של העבודה, אוקיי? אבל אתם יכולים להכיר את האזור שבו אתם עובדים. אם אתם מגיעים לאזור חדש, הוא לא אזור שלכם, אתם מגיעים לאזור שלכם, במקרה שלי חצי שנה אחרי זה, אני לרוב לא זוכר כלום. קחו 10 דקות, תקראו את הקוד עוד פעם. תסתכלו על היוני טסטים, אם יש לכם מסמכים, אולי תקראו את המסמכים, תזכרו קצת, תכירו את הקוד, לפני שאתם מתחילים לשנות. ריפקטור וריפקטורינג. אני לא יודע אם אתם רואים את הסרט. לא חושב שרואים, אבל כאן המלצתי באופן כללי על, על איזשהו בלוג מאוד מאוד טוב בעניין הזה, אבל מתי עושים ריפקטורינג? אני לא רוצה להתחיל את הדיון הזה, אני אתן כמה פוינטרים שהם שלי. היו לנו דיונים ארוכים בעולם של הרובי לאחרונה על מתי עושים ריפקטורינג. יש אנשים שמאוד go by a feel, זאת אומרת, לא יודע, אני עושה ריפקטורינג כשאני מרגיש שמשהו לא בריא קורה שם. יש אנשים שבאים עם רשימות חוקים, מתודה מעל 100 שורות, קלאס מעל 100 שורות, מתודה מעל 5 שורות, אני מתחיל לעשות ריפקטורינג. take your pick, פחות חשוב, יותר חשוב שתבינו מתי אתם עושים ריפקטורינג, יותר חשוב שתוכלו להסביר את זה, ויותר חשוב שזה יהיה לכם ברור. כדי שאתם לא תיקלו לתוך המצב הזה שאתם אומרים אני לא עושה ריפקטורינג, כאחד מהששת הסיבות שהראיתי קודם, כי אנחנו ממהרים, כי אני מפחד, כי אני לא מכיר את הקוד, והדברים האלה. אתם יכולים להגיד, אני לא עושה ריפקטורינג, כי לדעתי הקוד הוא יפה, וזה כבר דיבייטבל. אם אתם לא מכירים, כסייד נוט, thejoysofcode.com, מי שכאן הוא בעולם התוכנה, מאוד מאוד מומלץ, בלוג מאוד מאוד מומלץ, עם אנקדוטות מעולם התוכנה, עם תמונות ווידאו עם קצרים שמתאימים. ריפקטורינג, לנסות לעשות אותו ongoing. יש דיון גדול בעולם הזה של הריפקטורינג, האם ריפקטורינג הוא משימה, כטסק, האם בפרויקט שלי אני צריך לכתוב ריפקטורינג. אחד הדברים שאני קורא בדיפנסיב פרוגרמינג ואני רואה הרבה פעמים, זה אנשים שאומרים, יש לי משימה, אני צריך בחתיכת קוד הזאת לעשות ריפקטורינג, אבל אני צריך 5 ימים בשביל זה, רק בשביל הריפקטורינג, ואז אני אתחיל במשימה שלי. לעתים רחוקות אתם תקבלו מאיזשהו project owner 5 ימים לעשות refactoring. אין לזה value חיצוני מאוד מאוד ברור. אתם גם צריכים לשאול את עצמכם איך הקוד הגיע לרמה הזאת. איך הגיע לרמה כזאת שצריך 5 ימים רק refactoring. והאם זה צריך את זה. מניסיון שלי, זה לעתים רחוקות מגיע למצב כזה בסביבה שהיא כל הזמן בריאה. בסביבה שהיא לא דיפנסיב מלכתחילה, זה לא מגיע לשם. צריך לעשות refactoring הרבה פעמים ו-ongoing. לא להתעצל, מה שנקרא. זאת אומרת, יש קוד שהוא לא נראה טוב, בקטנה, לתקן אותו. לעשות לו refactor. יש איזשהו code smell, מה שנקרא קוד שנראה לא מריח טוב. קוד שהוא לא בריא, המתודה לא, השם שלה לא טוב. תשנו את זה ישר. אם אתם תחכו, אתם מתחילים לצבור איזשהו refactoring debt כזה. שהוא מתחיל להיות לגדול ולגדול ולגדול, ואז אתם צריכים 5 ימים של refactoring, ואז refactoring קשה, ואז לא הכל tested, ואז הבנתם. זאת אומרת, אז אנחנו נכנסים לתוך העולם הזה של ה-Defensive Programming. מה שאני מנסה להגיד בסופו של דבר, זה Be Aware Always. העולם הזה של Defensive Programming הוא זוחל אלינו. הוא מגיע אלינו זה דרך אגב גם מתוך אותו בלוג. הוא זוחל אלינו בלי שאנחנו שמים לב. הוא זוחל לנו, הוא זוחל לצוות שלנו, והוא זוחל לחברה כולה, כי הוא בא מאיזשהו מקום מאוד 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 ברור, איזשהם ויתורים קטנים כאלה. כשאני ניסחתי כאן חלק מהדברים בשביל ההרצאה הזאת, אני ניסיתי להבין דווקא מתי אני עושה דיפנסיב פרוגרמינג. כמה שאני לא אוהב את זה, כמה שזה עושה לי רע שזה אחרים עושים את זה, אני ניסיתי להבין מתי אני עושה את זה בלי לשים לב. כי אני אומר לעצמי, אני אפתור את זה אחרי זה, כי אני אומר לעצמי, צריך לעשות כאן ריפקטור, אבל לא משנה. כי הטסט הזה שכתבתי, היוני טסט שכתבתי, הוא מאוד מאוד קשה. נוצרה איזושהי מתודה שמאוד מאוד קשה לבדוק אותה. אז אולי במקום לתקן אותה, בסדר, אני איכשהו אתגבר ואני אעשה את היוני טסטינג, סבבה, אבל למה לא לפתור את המתודה? כי אין לי זמן, כי אני רוצה להוציא כבר את הדיפלוימנט. ופתאום גיליתי שגם אני מתכנת בדיפנסיב פרוגרמינג הרבה פעמים, וזה מושך את עצמו. Be aware always, שימו לב לעצמכם, שימו לב למה אנשים מסביבכם עושים. Know your enemy. זה המטרה. Patterns. יש איזשהו ספר שנקרא Practical... איך? פודר? או... פודר. שזה בגדול מדבר על פאטרנים ברובי. אני אשים את הלינק אליו בשואו נוטס. ויש שם איזושהי נקודה מאוד מאוד מעניינת על פאטרנים שאני לא שמתי לב אליה ואני לא ידעתי אותה מראש ומאוד חשוב לי להביא אותה לכאן. רוב האנשים מכירים פאטרנים, אוקיי? מהספרים, מפה ומשם. זה דרכים ידועות לפתרון של בעיות ידועות בגדול, אם אני חייב לשים לזה כאיזשהו משפט. אבל יש עוד איזשהו משהו שהוא, ואתם משתמשים בו מתי שיש לכם בעיה ואתם רוצים לדעת איך לרוב פתרו אותה. לרוב יש לכם כמה סיטואציות, כמה אופציות, אתם בוחרים את הפאטרן הנכון ומשתמשים בו, בתקווה. אבל יש עוד איזשהו משהו מאוד מעניין בפאטרנים, שזה דווקא מהכיוון השונה. פאטרן, או פאטרנים קטנים וידועים, הם ידע שנצבר מראש לפתרון של בעיות, שלא צפיתם. לפעמים עדיף פשוט לקחת איזשהו פאטרן, מתי שאתם לא חושבים שאתם צריכים אותו. יש לכם איזושהי דרך לפתור איזשהו משהו, אולי כדאי... לזוז איזה 3 סנטימטר מהדרך, 3 סנטימטרים מהדרך שחשבתם ולפתור את זה באיזשהו פאטרן ידוע. למה? כי כנראה שמי שעשה את הפאטרן הזה, חשב על כמה דברים בדרך שאתם לא יודעים כרגע, אבל פתאום בהמשך זה יעזור לכם להגן על הקוד, וזה יעזור לעשות קוד שאפשר, שהוא extendable, שאפשר לשנות אותו, שאנשים אחרים מבינים. שוב, אני חוזר לכל העניין הזה של קוד, קוראים אותו יותר מאשר כותבים אותו. אל תפחדו מלהכיר. זאת אומרת, כשאני שואל אנשים למה לא עושה את הפאטרן מסוים, אני לא ממש מכיר אותו עד הסוף, אני לא יודע. לך, תקרא את הפאטרן, תבין אותו. בספר פאטרנים או בוויקיפדיה על פאטרנים טובים, לרוב כתוב בסוף איזה פאטרנים דומים יש, תכיר גם אותם. והכל כאן חוזר ואני בהמון המון לופים, אני רק מסיים את המשפט, של הקוד is your friend. בסדר? תכירו אותו. אל תפחדו מזה. כל הזמן כשאני מדבר על זה, אנשים, אני מרגיש כאילו אנשים מתרחקים מהקוד. אני לא יכול להיכנס. אין לי זמן להיכנס. קוד זה מה שאנחנו עושים, אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב.
הקוד, נראה לי שאנשים קצת נוטים להתאהב בפאטרנים שלנו. כאילו, כבר יצא לי לראות 10 שורות קודים 7 פאטרנים.
זה אנטי פאטרנים עצמו.
כן, כן, כן. יש פאטר שעושה משהו באזור הזה, וזה כאילו קרוב, אז בוא נכניס גם אותו.
אבל זה בדיוק מה שאמרת עכשיו, זה מה שהתחלתי
לתאר בהתחלה כדיפנסיב פרוגרמר. מה זאת אומרת? מתי אנשים אומרים, ראיתי פאטרנים, אני רוצה להכניס? כשהם לא מבינים את הפאטרן עד הסוף, כשהם לא מבינים את הקוד עד הסוף. פאטרן, מה זה פאטרן? פאטרן זה משהו שאנשים עשו הרבה זמן, וכנראה הרבה מאוד אנשים חשבו ביחד, וואלה, יש כאן איזשהו פאטרן, באנגלית. זאת אומרת, יש כאן איזשהו משהו שאנחנו יכולים להשתמש בו בצורה קבועה, והוא פותר איזושהי בעיה ידועה. פאטרן הוא לא פתרון אבסולוטי וטוב לכל דבר. הוא פתרון למשהו מאוד מאוד מסוים, יש לו יתרונות, יש לו חסרונות, כמו כל דבר. וכשיש 10 שורות קוד עם 10 פאטרנים, אז כנראה שמישהו יכניס שם פאטרנים שלא צריכים. וזה נובע מחוסר הבנה. זה יכול לקרות. אם מתקנים את זה מהר, זה חשוב. אם לא יתקנו את זה מהר, אז עוד שנה יש שם חתיכת קוד שאף אחד לא יודע איך להגן עליה ואיך לשנות אותה ומה לעשות. פסיכולוגיה. אני שמתי כאן בקטן, אתם בטח לא רואים, זה הגדרה של מה זה פיר. אנחנו מדברים כאן על פסיכולוגיה ועל אנשים, בסדר? בסופו של דבר. לא להניש על טעויות, בסדר? טעויות קורות, כמו שאמרתי, אני בעצמי, כשעשיתי את ההרצאה הזאת וכמה שאני שונא את זה, גיליתי המון המון דיפנסיב פרוגרמינג שאני בעצמי עושה. לא שאני לא מעניש את עצמי, אבל לא להניש אחרים. מה שחשוב זה שלא להניש במיוחד כשיש סיבות טובות. מה זאת אומרת? זאת אומרת, יש המון פעמים שאנחנו לומדים תוך כדי שאנחנו עושים דברים. אנחנו מנסים פאטרנים, אמרת, הכניסו פאטרנים, מישהו בא, הוא חשב שזה פאטרן טוב, זה יתברר אחרי זה כפאטרן לא טוב, זה בסדר. אם רואים שהיה עומק, אם רואים שהיה מישהו הבין את הבעיה, הבין את הפאטרן, אומר, השתמשתי בפאטרן הזה ולא בפאטרן מספר 2, כי 1, 2, 3, 4, מתברר ש-1, 2, 3, 4 הם סיבות לא טובות, וגם יתברר אחרי זה שהן לא נכונות, זה פחות חשוב. חשוב שיש את סיבות 1, 2, 3, 4. בסדר? חשוב שאתם רואים את העומק של הבן אדם, אתם רואים שהוא בדק דברים אחרים, ואתם רואים שהוא פתר. במילים אחרות, פשוט לא להניש אנשים. המוד עבודה, כשיש אנשים יש פיר. כשיש פיר יש דיפנסיב פרוגרמינג. אוקיי? זה איזשהו לופ כזה שמתרחש. למה חשוב לנו בכלל? אתם יודעים מה, כשכתבתי את זה באיזה שלב אמרתי, אבל למה זה כזה כל כך מפריע לי? מה זה עשה נזק בכלל לעולם שלנו? יש את הסיבות האישיות שלנו, שאנחנו אוהבים את הקוד, אנחנו רוצים שהוא יהיה יפה, אנחנו רוצים שהתוצאות יהיו טובות. יש סיבות יותר קצת קונקרטיות. קוד יפה ואיכות, בסופו של דבר, זה קוד שאפשר לתמוך בו, זה בסופו של דבר קוד שיש בו פחות באגים, זה בסופו של דבר תורם לתוצאות העסקיות שלנו, שזה המטרה, או אם אתם איזשהו פרויקט בלי תוצאות עסקיות ואופן סורס, זה תורם למוצר שיוצא החוצה ושאפשר להשתמש בו. בסדר? אז כל הדברים האלה שאני אמרתי, זה, המטרה היא לא אל תעשו דיפנסיב פרוגרמינג. המטרה היא גם שוב, כשאני מסביר את זה, שתבינו למה זה חשוב, שתסכימו או לא תסכימו כשאתם רואים את זה, ותבינו למה זה חשוב. די, זה דיפנסיב פרוגרמינג. אני מקווה שהסברתי את התיאוריה ואת המעשה, ואיך רואים את זה, ואיפה ומתי. אני אשמח מאוד לשמוע אם אתם מסכימים ורואים את זה, בין אם זה כאן ובין אם זה בטוויטר או במקומות אחרים. זה הלינק לבלוג הנפלא הזה, שמביא כל מיני דוגמאות יפות מהעולם שלנו, ו... גם רציתי להגיד תודה לכל הספונסרים ולכל האנשים שהרגינו לנו את כל מה שיש לנו כאן ואת ארוחת צהריים שהולכת להיות לנו עוד מעט. ודי, אם יש שאלות, מקווה שזה בגלל שזה הבנתם ולא בגלל שאתם לא מסכימים לגמרי. תודה.